הייתה כאן גמרא שאנחנו כאן במסגרת מדלגים עליו, שאלה של אביי לגבי ראשונות, אם אדם אמר חוץ ואחר כך הוא רוצה לתקן, בעיקרון הגמרא עוסקת בלשונות, איך להבין את הלשון שלו, כשהוא לא אומר שהוא רוצה במפורש להוסיף, אז אולי זו הוספה לא. אנחנו מתחילים מהתנור רבנן בפי ג' א', ברייתא של ארבעה זקנים. אנחנו, זה גמרא נדירה, שבו יש דיון בתנאים, שלפחות יש לנו הזדמנות לנסות להבין את זה ברמה למדנית, לא רק שיטתם, אלא עצם הוויכוח בינם, כל הארבעה תנאים שיש כאן, ועוד חמישי שיופיע בעמוד ב', עם שיטת רבי אליעזר, שהוא מאפשר שיעור בגט. אנחנו מדברים את הברייתא כאן, אחרי הברייתא יש דיון בגמרא בכל תנא ותנא, כשעיקר הדיון בגמרא עוסקת בזה, שרוב אמר, לכולו איתלו פירחה לבד מיד רבי אלעזר בן עזריה, דלת לי פירחה. אז כמו אתה שואל מה הפירחה, מה התנא של כל תנא, מה הפירחה, מה השאלה, מה שהוא אומר, ואז נלך אחד אחד, ואני חושב שנבין, ננסה להבין דברים יסודיים. הברייתא, אנחנו נלמד את הגמרא כפי שמופיע בגמרא שלנו, הברייתא מופיע גם בתוספתא, וגם בירושלמי עם כמה שינויים, ולא יהיה לנו זמן לעבור על כל השינויים, המשמעויות של השינויים, אבל אני מזמין כל אחד, אחרי שלמד את הסוגיה כאן, להמשיך גם שם. הנה, תנו רבנן, לאחר פטירתו של רבי אלעזר, נכנסו הרבה זקנים להשיב על דבריו. רבי אלעזר אומר שגט עם שיעור זה גט, הרי זה גיטך. הרי מותר לכל אדם חוץ מפלוני, אז היא מותר לכל אדם חוץ מפלוני. ורבנן חוקים, זכר הרבנן, יתחלק לארבע. רבי יוסי הגלילי, רבי טרפן, רבי בן עזריה ורבי עקיבא. אני לא יכול להתאפק מלציין שפטירתו של רבי אלעזר היא לא פטירה פשוטה. רבי אלעזר היה בחרם במיטתו, באו לבקר אותו הזקנים, כולל רבי עקיבא, לפני מיטתו, כשהוא היה חולה וגוסס, והגמרא מתארת את הצנה באמת המוזר עם תלמידיו, והם עומדים בריחוק של דל אדמות. עכשיו הוא מת, אחר פטירתו, אני מתאר זה כמו איזשהו כנס של 30. ובמה עוסקים? עוסקים בשאלות על שיטתו. יש איזשהו טעינה כאן, מתח, שעומד מאחורי הסיפור כאן, שזה בא לידי ביטוי בסוף בדברי רבי יהושע בעמוד ב'. רבי יוסי הגלילי, רבי טרפן, רבי דזר, רבי זר, רזי, ורבי עקיבא. נענה רבי טרפן, והיא אמר, הרי שהל חזו ונשאית לאחיו של זה שנעשרה עליו, ומת בלא בנים, לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה, הלמדת שאין זה כריתות. כל ארבעת הטענות של ארבעת התנאים, יסתיימו במילים, הלמדת שאין זה כריתות. ואחד הדברים שאנחנו רוצים להבין, זה מה פירוש הביטוי הזה. הלמדת שאין זה כריתות. טענת רבי טרפן, אם אדם מתיר אישה לכל אדם חוץ מפלוני, אז היא מותרת באחיו של פלוני. אם היא נישאת לאחיו של פלוני, והוא מת בלא בנים, אז היא אמורה ליפול לייבום. הוא מת בלא בנים ויש לו אח. אבל, לפי רבי אלעזר, היא עדיין אשת איש מהבעל הראשון המגרש כלפי אותו אח. כי זה הבן אדם שהיא אמרה, חוץ מפלוני. אז היא לא יכולה להתייבם. זה בעצם דין של ערווה. אם האח הוא ביחסי ערווה, איסור ערווה, לאישה, ליבמה, אז היבום מופקע. זה המשנה הראשונה במסכת יבמות, תתוו נשים, זה לא אחת מתתוו נשים, אבל לכאורה זה שייך. איסור אשת איש. בדרך כלל זה לא שייך. איך יכול להיות שאדם מת, ואשתו עכשיו אלמנה בלי בנים, והיא לא יכולה להתייבם כי היא אשת איש. אבל כאן זה כן יכול להיות, כי היא אשת איש. כלפי הבן אדם הזה מהבעל האלף, אז היא נישאת לבעל הבית, שזה היא מותרת לו, והוא מת. אז אין ייבום. אז אומר רבי טרפן, נמצא זה עוקר דבר מן התורה, הלמדת שאין זה כריתות. הגמרא, בהמשך בדיונו על הדבר הזה, אז היא מתייחסת למילה עוקר, הוא לא בדיוק עוקר, בסוף הגמרא אומרת, לא, לא, לא משנה, אלא גורם לעקור דבר מן התורה. בגלל שהבן אדם הראשון נתן גט עם חוץ, בסוף היא לא תתייבם. אז הוא גורם לעקור דבר מן התורה. נמצא, הלמדת שאין זה הקריטות. עכשיו, מה כאן השאלה? אוקיי? אז אין ייבום. אז מה כל כך נורא? הוא באמת נתן גט בצורה כזאת, שלא יהיה ייבום אחר כך. מה זה מוכיח? שכל העניין הזה הוא בלתי אפשרי, שזה מה שהם רוצים להוכיח, שבלעזר לא, לא צודק. אני מיד אגיד להערה שלך, אופיר, רק קודם כל נקרא את רשי. רשי כותב, עוקר דבר, מצוות ייבום, שאסורה להתייבם, לא? שאין זה קריטות האמורה בתורה, שלא אמרה תורה קריטות, העוקר דבר מן התורה. הניסוח של רש"י, לכאורה מתייחס לבעיה, אין היגיון. זה שהוא עשה דבר שגורם לכך שאחר כך היא לא תתייבם, אין כאן היגיון שאומר שלכן הוא לא יכול לעשות את זה. אז רש"י אומר, נכון, אבל זאת ראיה, לא אמרה תורה קריטות, העוקר דבר מן התורה. מין סברה חדשה, זה לא נראה לנו סביר שהתורה תאשר את הגט הזה. כי אני מתקשה להבין את הסברה כאן, זה לא סביר שהתורה אמרה קריטות העוקר דבר מן התורה. כיוון שההשלכה היא שמצווה שאמורה לנהוג לא נוהגת, זה נראה לנו שהתורה לא מאשרת את זה. אם התורה תאשר, זה מה שיהיה, אבל לא אמרה תורה, מין כלל חדש, התורה לא אומרת, לא ממציאה או לא מאשרת מעשים שגורמים לעקירת דבר מן התורה. אני קורא רק את הרשב"א על השורה הזאת. הלמדת שאין זו קריטות, פירוש אינו גט. ולישן דקרן נקת דכתיב ספר קריטות. הרשב"א מתייחס לנקודה אחרת, למה כתוב אין זו קריטות? הוא היה צריך להגיד, זה לא גט. אז הוא אומר, זאת הכוונה. והוא השתמש כאן, רבי טרפון השתמש בלשון הפסוק, במקום לכתוב זה לא גט, זאת לא קריטות. מה כוונת הרשב"א? הרשב"א מתכוון שאל תנסה להסביר איזושהי סברה שקשורה למילה קריטות. המילה קריטות כאן פשוט היא שם נרדף למילה גט. כי יש יצהרה. לי, ולכל מי שיקרא הגמרא הזאת, שאין זו קריטות, זה מין ניסיון להגיד, תראה, כתוב בתורה ספר קריטות, וספר קריטות אומר משהו, צריכים קריטות ברמה, צריכים לכרות, לחתוך, איכשהו. אנחנו יודעים שזו סברה של רבנן, כי בעמוד הקודם, הגמרא אמרה את זה במפורש, כשהרבי אבא שאל, בפ"ט עמוד ב', האם הדין הזה נוהג בקידושין? אז הגמרא הסבירה, שבגט שכתוב קריטות, אז אין שיעור, אבל בקידושין שלא כתוב משהו דומה, אולי יש שיעור. אז רואים שיש איזושהי סברה, שהמילה קריטות אומרת לנו לא בשיעור. אז גם עכשיו שקראנו את מה שרבי טרפון אומר, מישהו אולי ינסה לדייק. אומר הרשב"א לדייק. זה סתם מליצה. והרשב"א בהמשך אומר מפורש כמו רש"י. שיש כאן, זה רשב"א ארוך, אני לא אקרא את כל הרשב"א, הרשב"א כאן שאל, זה נראה לו כאילו הדבר הזה שהוא גורם לעקור דבר מן התורה, זה דומה למה שאנחנו קוראים מתנה על מה שכתוב בתורה. אבל הדין במתנה מה שכתוב בתורה, זה דין הפוך. אם אדם עושה תנאי על מה שכתוב בתורה, המקרה הקלאסי, הרי את מקודשת לי, על מנת שאין לך עלייך, אין לך עליי, שאין כסות ועונה, אז מה הדין? הדין הוא שהתנאי בטל למעשה קיים. וכאן רבי טרפון רוצה שהמעשה בטל, שכל הגירושין לא חל. אז הרשב"א מסביר את ההבדל, זה לא נקרא מתנה משהו בתורה, זה דבר אחר, ואז הוא מסביר בדיוק כמו רש"י. לא סביר שהתורה אמרה דבר שעוקר דבר מן התורה. אני לא יכול להסביר את הכלל הזה של רש"י והרשב"א בצורה יותר טובה, אני רק נדמה לי לציין שכאן הכוונה היא, סך הכל, אפשר לעשות הרבה דברים, שבגלל זה מצווה לא קיימת. אם אני לובש בגד שאין בו ארבע כנפות, אז גרמתי לעקור דבר מן התורה. אבל לא גרמתי, מה זה עוקר דבר מן התורה? אתה לא חייב. זה ברור שמותר לעשות דברים, שבגללם אני לא חייב. כשאנשים לא רצו להיות חייבים במצוות ציצית, והיה להם בגד שהיה בכנפות, אז מעגלים את הבגד. וזהו, זה לא פספס את המצווה, אבל זה לא נורא. כאן הכוונה היא שבכל זאת, זה לא פשוט שיש דבר כזה שנקרא שיעור. השאלה היא אם התורה כשהמציאה את המושג של גט, זה דין, זה לא מציאות. דלת כנפות זה דלת כנפות, אין לך דלת כנפות, אין לך חיוב ציצית. השאלה אם אדם יכול לעשות מייסה שנקרא גט בשיעור. אז הראשונים כאן ממציאים כלל, או רבי טרפון המציא כלל, שזה מין סבירות, לא נראה לי שהתורה, למה שהתורה תעשה את המאמץ לאשר דבר מסובך כזה, כשזה גורם לביטול. הייתי מוסיף שאני חושב שיש כאן נקודה נוספת אולי, וזה שבעצם אם אדם נוקט בפעולה שמבטלת סיבת החיוב, לדוגמה, אם אין לי דל הכפות, אני לא חייב. אז אין שום בעיה בכלל לחתוך את אחד מן הריבועים, אחד מן הכנפות. אם אני לא בונה בית, אני לא חייב במזוזה. או אם אין לי פתח, אני לא חייב במזוזה. אין לי משקוף, אני לא חייב במזוזה. אין שום בעיה לבטל את החיוב. אבל כאן, בעצם, האישה הזאת נשואה, ובעלה מת, ואין לו בנים, ויש לו אח. יש, הסיבה מחייבת קיימת. אלא שמה? הסיבה שלא מייבמים ערווה, זה בגלל שיש התנגשות. אתה חייב לייבם אותה, ואתה לא יכול. ואיסור ערווה מבטל את האפשרות של ייבום, את הקיום. זה לא ביטול הסיבת החיוב, זה הפקעת הקיום. אז זה אולי יותר גרוע. כלומר, הוא גרם לכך שלמרות שיש חיוב, לא נוכל לקיים אותו, וזה יתבטל. אז בזה כנראה שלא סביר שהתורה אמרה. למה אני מדגיש את זה? כי לולי הרשפה ולולי רשי, הייתי מסביר אחרת. מה זה לולי? אני אסביר אחרת. הביטוי אין זו קריטות, אני לא עומד בפיתוי. להסביר אותו עקרונית ולמדנית. רבי טרפון מנסה להראות שאתה לא עומד בקריטיון של לכרות. לתת גט זה לכרות. מה פירוש מילה לכרות? זה שהיא עכשיו לא קשורה אליך. זאת בעצם הספרה של רבנן, אבל רבי טרפון רוצה להוכיח את זה. אחר כך, מי שנקרא בזמן הזרגיה, זה מה שהוא אומר. אבל, מה הוא נער רבי לזה לזה? הריטב"א כתב בתחילת הסוגיה, אני חושב שציטטתי את זה לפני שבועיים שלוש, הריטב"א כותב, רבי לזה סובר שלגבי כל העולם היא קרותה לחלוטין. כלומר, זה שהיא לא יכולה לנסה למישהו, אוקיי, אבל לגבי אנשים שהיא כן יכולה לנסה להם, אז היא, אין שום מגבלה. היא לא קשורה לבעל, היא חופשייה לחלוטין להינשא לכל העולם. רבנן יסברו בסופו של דבר שאוקיי, ולא יכול לנשא לפלוני. אבל רבי אלעזר סובר אז מה? אבל לאלמוני היא נישאת בלי מגבלות. ככה כותב הריטב"א. אני חושב שרבי טרפון רוצה להראות שלא, היא גם לא נישאת לאלמוני בלי מגבלות. למה לא? כי אם היא תנשא לאלמוני, והוא האח של הפלוני, והוא יעמוד בלי בנים, אז היא לא תעמוד לייבום, אז זה חיסרון ביכולת שלה להינשא ב-100%. מה אני רוצה להגיד? זה תיאוריה חדשה שלי. אני רוצה לטעון שאם אישה נישאת, והנישואין האלו לא יכולים להגיע, אם חס ושלום הבעל ימות, לייבום, אז זה גם לא נישואין מלאים. זה נחשב לחיסרון ליצור, זה שהיא לא יכולה להינשא עם אפשרות של ייבום אחר כך, זאת אומרת שהיא לא יכולה ליצור נישואים ב-100%. כי נישואים רגילים, אם הייתה בעל בנים, אז מייבמים או חוצים, מייבמים או חוצים. וכאן הדבר הזה נסתם, אז זה אומר שגם הנישואים לא יהיו 100%. מה כאן הסברה? טוב, הסברה הזאת כבר גובלת על הגבול בין הלכה לבין מחשבה, אבל בכל זאת אני אציע את זה. ברגע שאנחנו זוכרים, עכשיו נקודה הלכתית, למה יש ייבום? זה ברור מעצם פשט הפסוקים, כדי להקים שם המת על נחלתו, וגם מתוך סברות אמיתיות שמופיעות בגמרא בקידוש, בכתובות, וגם בסוגיה ביבמות, שהנישואין של היבם, הקשר שהיבם יוצר עם יבימתו, זה לא סתם דבר חדש, זה המשך הנישואין המקוריים. ולכן, שם המת קם על נחלתו. הבן שיוולד הוא לא הבן של המת, אבל הוא הבן של קידושי המת. וזה התורה רואה כדבר חיובי. כלומר, עכשיו הנקודה המחשבתית, ייבום זה הקיום, השלמת הקיום של נישואין עצמם, שזה להקים שם, להקים ילדים. נישואין זה בשביל ילדים שימשיכו את הנצח של של הזוג, במקרה שלנו, של הבעל. כאן יש נישואין, והתורה גם אמרה, אז מה קוראים את המת לפני כן? אז בכל זאת זה ממשיך, על ידי האחים. וכאן זה נסתם. אז אני חושב שרבי טרפן טוען, נמצא שאין זו כריתות. האישה הזאת לא יכולה להינשא במלוא מובן הנישואין. זה כבר לא כריתות. כי לכרות זה, לאפשר לה עכשיו ללכת ולהינשא כמו שהיא רוצה. אתה טענת של הבן אדם הזה, לא לפלוני, לפלוני מחוץ, אבל לאלמוני היא כן יכולה לנסה כמו שהיא רוצה. אני מראה לך שלא, היא לא יכולה לנסה ב-100%, כי אם היא נסית לא ואין בנים, אז היא לא תוכל להמשיך את הניסויים כמו שזה בדרך כלל נמשך. ולכן, אומר רב טרפן, אין זו קריטות. זו קריאה, אני חושב, כלומר, יש צד חיוב בצד שלילה. הצד החיוב הוא שאני נתתי פשט לביטוי אין זו קריטות, והרשב"א אמר, אני לא יכול לתת פשט לביטוי אין זו קריטות, זה רק שם נודף לה, אין זו גט. מצד שני, אני מודע שהתיאוריה היא קצת פנטסטית. יש לנו חידוש היום שיש לנו קהל אמיתי, לא וירטואלי, בחדר. והקהל רוצה לשאול שאלה. קדימה, אני אפילו נראה אותך.
לפי זה, מה ההבדל בין רבי טרפן לרבי אלעזר בן עזריה?
טוב, קודם כל נגיע לרבי אלעזר בן עזריה. מה שיהיה, אם אני אצליח להסביר, הביטוי אין זו כריתות הופיע כאן 4 פעמים. אני אנסה לעשות את זה 4 פעמים, שזאת הכוונה. הם מראים נקודות שונות להוכיח את הנקודה. הנקודה הבסיסית היא משותפת לכולם, זו שיטת רבנן. אין זו כריתות, כריתות צריכה להיות טוטלית. השאלה למה זה לא טוטלית? אז בזה כל טענה מצא הוכחה אחרת. זאת אומרת, נמצא כתוב, נמצא, הלמדת שאין זו כריתות. הם חולקים, הם חולקים, הם העלו נקודות שונות להוכיח שאין זו כריתות, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה כן אותו שיטה. אבל אלעזר בן עזריה הוא בסופו של דבר רבי יגיד אין לו פרחה, זה הכי קל, אבל הוא גם אין לו הוכחה. אז זה פשוט אמר, אני חושב שזה לא כריתות, כי יש מישהו שהיא אסורה לו. כיוון שאני, לכן אני מביא את הריטב"א, הריטב"א טען שרב אלעזר הוא עקשן, הוא אומר, זה שהיא לא יכולה לנסה לפלוני, זה לא אומר שאין כאן כריתות. לפלוני אין כריתות, אבל כל העולם יש קריטות, וזה בדיוק הנקודה שלו, שיש קריטות למישהו מסוים. ורבי טרפן רוצה לראות שגם למישהו המסוים הזה, גם למותרים, זאת לא קריטות. אז זה העדיפות שלו. החיסלון שלו זה שיש פרחה. הגמרא תגיד, ההוכחה היא לא כל כך טובה. אז יש כאן, עכשיו אני אומר מחלוקת, אני רוצה להסביר אחרת, מגם רשי וגם הרשב"א. הנקודה הטקסטואלית היא קודם כל, האם בכלל לדייק, לנסות להבין את הביטוי אין זו כריתות, כתוכן, כמשהו שקשור לגזירת הכתוב שצריכים לכרות טוטלית, והפשט של רש"י זה לא ככה, זה לא סביר שהתורה תגיד דבר שעוקר דבר מן התורה, זה לא קשור להבנת דיני כריתות, דיני גט, זה פשוט, אני לא מאמין שיש פסוקים בתורה שמאפשרים לעשות דברים שמתנגשים, גורמים לבעיה עם פסוק אחר. אז לכן הרשב"א הוציא את הגמרא מהקשרה. ואני ניסיתי לדעות פשט שישיר את הגמרא לפי הבנה הפשוטה של המילים. מה שאנחנו רוצים לבחון עכשיו, זאת הפרחה. אומר הגמרא, אני מדבר כמה שורות להגיע לפרחה בתוך הגמרא. שואל הגמרא, מהי פרחה? אומר הגמרא, אל מעט הבת אחיו לא יישא. אם אתה חושב שיש בעיה כזאת לגרום לעקור דבר מן התורה, אז שאדם לא יישא את בת אחיו. כלומר, אדם לא יישא קרוב שלו, שמא ימות בלא בנים, נמצא גורם לעקור דבר מן התורה. אם אדם יישא את בת אחיו, שזה מותר, זאת לא אוהבה, יש להזכיר, אברהם אבינו, נשא את בת אחיו, והגמרא אפילו אומר, שזו מצווה, שאדם יישא בת אחיו, לא מקובל היום. מישהו זוכר את הגמרא, למה? ואהבת לרעך כמוך. הגמרא אומרת, נקודה פסיכולוגית מאוד מעניינת, שזה טוב שאדם יישא קרוב משפחה, כי אז הוא יאהב אותה יותר. אוקיי, בכל מקרה, יש אפשרות כזאת, אבל אם אדם נושא בת אחיו, הוא מת, אז אחיו לא יכול לייבם, כי זו ביתו. אז עכשיו אמרת שיש בעיה לעשות דבר שיקור דבר מן התורה, אז לכן לא יישא בת אחיו. אומר הגמרא, היינו פרחה, זאת הפרחה. עכשיו, כאן יש הבדל בולט ביני לבין הפשט שלי, הצעתי לבין הפשט של הרשב"א. לפי הרשב"א, אמרנו שהתורה לא מאפשרת אנשים לעשות דברים שגורמים אחר כך לקירת דבר מן התורה. אז הפרחה היא פרחה טובה. כי התורה הייתה צריכה למנוע, לא לאפשר קידושי בת אחיו. כי זה קידושין, מעשה הלכתי, שגורם אחר כך לבעיה. אוקיי? אז היינו פרחה, זה מה שהגמרא אומרת. לפי מה שאני הצעתי, אז הפרחה היא לא פרחה טובה. אני אמרתי שזה דין מיוחד בגט. אי אפשר לעשות גט ש... לא מאפשר לאישה ליצור נישואין שהם מלאים עם אפשרות של ייבום בהמשך. אוקיי? זה בלתי אפשרי, כי למה? כי אז אין קריטות. אבל אדם שנושא בת אחותו, אין לו בעיה כזאת. הוא לא מתנגש עם המילה קריטות. אז בכלל אין מקום לשאלה הזאת. אז קודם כל, אני מציין שבירושלמי, הרשב"א דווקא מביא אותו, בירושלמי כתוב כלשון הזה, רבי אלעזר עונה לפרחה, מובא הפרחה, ורבי אלעזר עונה לפרחה. התשובה של רבי אלעזר הוא ש... הרשב"א כאן הביא אותו, הגמרא בירושלמי אומר, רבי אלעזר אומר, התם התורה אסרתה, ברם הכה הוא אוסר. אני טוען שזאת התשובה. איפה שאדם נתן גט שלא מאפשר, הוא אוסר, הוא גרם לבעיה, אז מה שהוא עשה זה לא טוב. אדם נושא את בת אחותו, הוא לא מקלקל את היבום. התורה קלקלה את היבום, התורה אמרה שבזה אין יבום, אבל הוא סתם עשה קידושין, לכן אין כאן בכלל בעיה. לדעתי זאת תשובת הירושלמי. מה הפשט בבבלי? אז אני צריך להגיד, הבבלי מנסה להוכיח שהתיאוריה שלי היא לא נכונה. הבבלי אומר, תראה, אדם יכול לעשות בת אחותו, אם זה משהו רע, אתה רואה שנישואין, בלי אפשרות של ייבום מנישואין, זה לא משהו חסר. הבבלי תוקף את לא את הדין של אין זו קריטות, אלא את ההיגיון שהייתי צריך להוסיף, שנישואין שאין בהם המשך של ייבום, הם נישואים דפוקים, נישואים עם חיסרון. אז אם כן, אדם לא יישא את בת אחותו, לכתחילה לפחות, או בטח לא יהיה מצווה, כי הוא לא עושה נישואים מלאים. זה כל מה שהגמרא רוצה להוכיח. כלומר, בקיצור, לפי הירושלמי, מסקנת הגמרא שלנו היא באמת מצוינת. לפי הפשט שאני הצעתי, אז אהב המילה של הגמרא מצוינת, המסקנה נראית קצת לא משכנעת, אני מודה. אוקיי? זה רבי טרפון. שאלה. למה ארבעת הזקנים מחפשים דוגמאות שאין קריטות? הרי ברור מעצם היסוד התחתן עם פלוני שאין קריטות. אז אין, אתה צודק, ורבי אלעזר בן עזריה יסכים איתך. לפי הריטב"א, הריטב"א לא אמר את זה פה, הוא אמר את זה במשנה, אבל הריטב"א עונה על השאלה שלך. הם מנסים לתקוף יותר, כלומר מנסים להמשיך את ההתקפה. הריטב"א מסביר שרבי אלעזר ענה לשאלה אין זו קריטות כי פלוני אסור. רבי אלעזר אמר, אוקיי, אז לפלוני אין קריטות, אבל כל העולם יש קריטות. כלומר, לפי הריטב"א המחלוקת בין רבנן ורבי אלעזר, זה האם אני מסתכל על כל מקרה של נישואין עתידיים כמקרה נפרד. זה שהיא לא יכולה לנשא עם פלוני, אז היא לא יכולה לנשא עם פלוני. אבל אם היא לא רוצה לנשא עם פלוני, רוצה לנשא עם מישהו אחר, אז היא, לגביו היא קרוטה לחלוטין. זה לשון הריטב"א. לגבי האלמה היא קרוטה לחלוטין. אם היא רוצה לנשא עם מישהו אחר, אז אין לה שום מגבלה. אז לדעתי הפשט הוא, שרבי טרפון רוצה להראות שיש לה מגבלה להינשא עם אנשים שהיא מותרת להם. כי היא יכולה להינשא, אבל לא, לא בחופשיות מניה. זה בדיוק, כמו מה שאתה שארת, זה בדיוק מה שאני רואה את היתרון של הפירוש שלי ברבי טרפון. אוקיי, זה רבי טרפון. תנה הבאה. התנה הבאה, רבי יוסי הגלילי. סליחה, לפני כן. בגמרא, יש שאלה צדדית. הגמרא שואלת, ובמאי? כיוון שבתחילת הסוגיה, הגמרא שאלה אם המחלוקת שלהם זה בחוץ או באלמנת, דיברנו על זה לפני שלושה שבועות, אז הגמרא שואלת עכשיו, ניתן לדייק מתוך ההתקפות של התנים השונים, אם הם חושבים על אלמנת או על חוץ. אז רבי טרפון דיבר על, הוא תקף את רבי אלעזר באלמנת, הוא תקף את רבי אלעזר בחוץ. במאי? אילי מבחוץ, מיש רשורי רבי אלעזר, דתניה, מאוד רבי אלעזר, מגרש תשתו בימה לרד, מותן לכל אדם, חוץ מפלוני. והלכה נישאית לאחד מן השוק, בנית אלמנה ונתקשה, שמותרת לזה שנשרה לה. אז הגמרא מביא דין, ברייטה, שאומר שחידוש ברבי אלעזר. רבי אלעזר אומר, אם אני מגרש אישה חוץ מפלוני, אז היא מותרת עולם ואסורה לפלוני. אם היא נשאית למישהו מן העולם, והוא מת או מגרש אותה, עכשיו היא מותרת לפלוני. האיסור הוא רק מיידי, אבל בניסויים שלישיים כאן, היא תהיה מותרת לפלוני. ככה הגמרא אומרת, מודה רבי אלעזר. אז ניקח כמה דקות להבין את הדין הזה, כי זה מופיע כאן בהקשר של הדיון. למרות שהוא לא קשור כל כך למחלוקת בין חכמים לבין רבי אלעזר, אבל זה מאוד רבי אלעזר בדיני רבי אלעזר. אהרון שואל, לפי מה שאמרתי, שנישואין שאין בהם אפשרות של ייבום, אז מי שאין לו אחים בכלל, אז הוא לא נושא, אז אין לו נישואין מלאים. זה לא באמת שאלה. זה לא באמת שאלה. נישואיו הם לא נישואים, בואו נגיד ככה. כן, אוקיי, נכון. אני אגיד, אני כן ולא. כן, נישואיו הם לא מושלמים. מה זה אומר לא מושלמים? הבעיה, לפי מה שאני אומר, זה לא אכפת אם נישואים שלך מושלמים או לא. אם אדם מגרש אישה ויכול לגרש אותה טוטלית, הוא מגרש אותה עם חיסרון, זו בעיה בקריטות. אז כן, יחסית למי ש... יש לו אפשרות של בנים על ידי ייבום. וכאן הוא אפשר לה רק נישואין שאין אפשרות הזאת, אז הוא יגביל, לכן זה לא קריטות. כן, אולי הביטוי נישואים לא מושלמים זה לא יפה. אז נקרא לזה נישואים עם מגבלה. עכשיו, זה לא כזה פנטסטי, אני לא רוצה לגלום למישהו לזזוע. זה בעצם אותו נושא שאומר שנישואין שבסופו של דבר אין ילדים, הם לא נישואים שלמים. כן, אני חושב שכן. זה לא, במחשבה זה לא, במחשבה זה לא דבר כזה גדול. אז כל מה שאנחנו עם עכשיו זה נישואים, הם כדי שיהיו ילדים. אדם אם אדם נושא הכרה, זה גם לא נישואים מושלמים. אז כאן הוא נושא אישה, אבל לא יצא לילדים. אבל התורה אפשרה עוד מנגנון, על ידי האח, וזה לא קיים. אז כן, אז יש כאן מגבלה. אז אם אדם אין לו אחים, אם יהיו לו ילדים, יהיו ילדים. אם לא יהיו ילדים, הוא יצטער שלא היה לו אח. כי זה היה מאפשר עוד מנגנון, עוד אפשרות של השלמת הנישואין המקוריים. אז חזרה לענייננו. מהי המודה רבי אלעזר? רש"י כותב, מי שרשה רבי אלעזר להתייבם לו מאחר שנישאת לאחר ונתקע מאישות הראשון לגמרי. לא מובן המילים, רש"י אומר שהנישואין, יש כאן שלושה אנשים, הבעל, המגרש, מן העולם, מישהו מן העולם שנושא אותה, והפלוני. אז רש"י אומר, אחרי שהיא נישאת לאדם השני, נתקע מאישות הראשון לגמרי. למה האישה הזאת אסורה לפלוני? כי לגבי פלוני היא עדיין נשואה לראשון. כשנישאת לשני, זה מנתק לחלוטין את הניסיון של הראשון. טוב, השאלה היא למה? אם אישה יכולה להיות פנויה וגם נשואה, פנויה לכל העולם, אבל נשואה לראשון בנוגע לשלישי, אז היא גם יכולה להיות נשואה לשני, ועדיין נשואה לראשון בנוגע לשלישי, לפלוני. מה שאומר לא, נתקע מאישות הראשון לגמרי. אם אנחנו משתמשים בשיטה, במכניזם שדיברנו עליו לפני שבועיים, שיש להסתכל על הקידושין ועל הגירושין, א' במימד של קניין, קשר, ובמימד של איסור. אני חושב שזה יכול להסביר. אם אדם מגרש את אשתו חוץ מפלוני, אז הוא מגרש אותה מבחינת השילוחים, מבחינת הקניין, מבחינת הקשר שלהם, הוא מבטל את הקניין. הוא מקנה אותה לעצמה. אישה הזאת קנתה את עצמה לעצמה. מה שהוא עשה את השיעור זה בנושא איסור והטה, זה מה שהוא אמר, הרי את מבחינת לכל אדם, חוץ מפלוני. אז האיסור אשת איש לגבי פלוני נשאר. כשהיא נשאית למישהו אחר, אז הוא א' קונה אותה. היא אשתו. אז אני חושב שרב אלעזר נודע שלא יכול להיות שאני אהיה הסיבת שם אשת איש, שם איסור, אשת איש, לאישה שהיא אשתו של מישהו אחר. ברגע שהשני קונה אותה קניין גמור, וזה הוא יכול לעשות כי אני רוקנתי לחלוטין את הקניין שלי, השארתי רק איסור אשת איש, שאני הסיבה, אני אשמש בביטוי, אני בעל האיסור, בעל קניין האיסור, אבל אני לא בעל קניין, קניין האישה. אז ברגע, אז אם היא פנויה, אוקיי, אז אני, היא אסורה למישהו בגללי. אבל אם היא אשתו של מישהו אחר, כנראה זו כבר סתירה. לא יכול להיות שאני אהיה בעל האיסור שלה, כשהיא אשתו שלו, כשהוא הבעל של האישה, של האישה עצמה. תוספות בפי ב' עמוד ב', במקרה הפוך, אדם מקדש אישה חוץ מפלוני, אז היא יכולה להתקדש לפלוני. אז היא הלכה והתקדשה לפלוני. בא שמעון, רובן קידש אותה חוץ משמעון, בא שמעון וקידש אותה. חוץ מרובן, לא חוץ מרובן, בא שמעון וקידש אותה. תוספות שואל, למה לא נגיד שהקידושין של שמעון מבטלים את הקידושין של רובן? כמו שכתוב כאן, שבל אז אני מודה שאם היא מקודשת לזה, אז מתרוקנת הרשות של הראשון. תוספות אמר, יש הבדל בין קידושין לבין גירושין. תוספות במתחיל כגון, בפי בית עמוד בית, ויש לומר דהתם, זה אצלנו היום, בגירושין. כיוון שהתחיל לנתקה ידי שנישאת לאחר, מנתקה לגמרי. אבל אחר שבא לקדשה ידי שנתקדשה לאחר, לא נתקה. תוספות אומר, זה לא ספרה, תוספות אומר שוונג. אם הוא מגרש, ואז מישהו אחר בא ומקדש, אז הקידושין שלו נגמרו לחלוטין. אבל אם אני מקדש, ובא מישהו אחר שמקדש, אז למה שהקידושין שלי יתבטלו? אם אני כבר בשבונג של, של ביטולים, של גירושין, אז השריד האחרון נעלם יותר בקלות. אני אומר שמה שהסברתי לפני 5 דקות זה הסבר של התוספות. אם אדם גירש את אשתו חוץ מפלוני, אז הוא ביטל לחלוטין את הקניין. הקניין במובן של הקשר החיובי ביניהם. זה רק איסור. אז מישהו אחר קונה אותה, אין מקום שהשריד הקטן הזה, להיות בעל של איסור, יכול לשרוד באישה שהיא קנויה למישהו אחר. אבל אם אני קונה אותה, אז אני כן יוצר קניין לעצמי. קניין עם שיעור, שאפשר גם לך לקנות. אז זה, הקניין שלך הוא כן סותר, הוא לא סותר. הוא לא בדיוק סותר את הקניין שלי, זה הדין. שאפשר להיות קנויה לשני אנשים. אין סיבה שהקניין של השני יבטל את הקניין הראשון. יותר מה שקניין הראשון יבטל את הקניין השני. מה עשיתי? השתמשתי בניתוח הכפול שלנו בשיעור האחרון, שאמרתי שתמיד צריכים להסתכל ולשאול מה מדובר כאן. מדובר כאן בשיעור בקניין או שיעור באיסו. תוספות מחלק בין קידושן לבין גירושן. אם אדם מקדש אישה חוץ לפלוני, השיעור הוא בקניין, הוא קנה אותה לא לגמרי. אם אדם מגרש חוץ לפלוני, הוא לגמרי מרוקן את הקניין, והשיעור הוא רק באיסו. ואז נוצר הדין של מאוד רב אלעזר. במאמר מוסגר, אני מזכיר את הרשב"א לפני שבועיים, שגם חילק בין גירושין לבין קידושין. הרשב"א אמר, אישה שמקודשת לשני אנשים, אסורה לשניהם. אבל אישה שמגורשת למחצה, היא מותרת לאנשים שהיא מגורשת להם. ואנחנו הסברנו את זה באותו שיטה, אישה שמגורשת למחצה, היא לגמרי בטל קניין, ויש רק איסור, ומי שמותרת לה, היא מותרת לה. האישה שמקודשת למחצה, אז יש גם קניין לאדם שקידש, והרשב"א טען אז, אם זוכרים, אישה שמקודשת לפלוני, אסורה גם לשיעור, כי הוא משתמש בצד המקודשת לפלוני. טוב, זה ממה מוסגר למי שזוכר את הרשב"א לפני שבוע. שאלה. אם נישואי הבעל השני מבטלים את איסור האשת איש שנוצרו מגירושי בעל הראשון, מדוע יש בעיה בייבום? הרי אז תוכל להתייבם לאח. יפה מאוד, זו שאלת הגמרא. נכון? הגמרא אומרת שרבי טרפון איננו עוסק בחוץ, הוא לא שאל על שיטת רבי אלעזר בחוץ, כי בחוץ אין לו מקום לשאלה. זה בדיוק השאלת הגמרא. אם כיוון שרבי אלעזר מודה, אז הוא כן, היא כן יכולה להתייבם. לכן, רבי אלעזר לא שאל חוץ, אלא שאל על אלמנת. כן? אז כיוונת לשאלת הגמרא. אין החינמי. כיוון שרבי אלעזר מודה, אז לרבי טרפון אין שום שאלה על רבי אלעזר הזה. כנראה שרבי אלעזר שאל במקרה של אלמנת. במקרה של אלמנת, אז אין את הסברה הזאת. הרי את מותרת לכל אדם אלמנת שלא תנסי לפלוני, אז אם היא תנסה לפלוני היום או מחר או אחרי 10 שנים או אחרי נישואין 5 פעמים, אין קיום התנאי, אז הכל בטל למפריע. הדין הזה הוא דין רק בקידושי חוץ, לא בקידושי אלמנת. טוב, זה רבי טרפון. עכשיו רבי יוסי, עכשיו הגמרא עוברת לרבי עקיבא. הגמרא עוברת לרבי עקיבא, לא, רבי יוסי הגלילי. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, היכן מצינו אסור לזה ומותר לזה? אסור, אסור לכל, ומותר, מותר לכל. הלמדת שאין זו קריטות. כן, מה אומר רבי יוסי הגלילי? הוא אומר, אני לא מאמין שאישה יכולה להיות גם מותרת וגם אסורה. זה מה שהוא אומר. היכן מצאנו דבר שהוא אסור לזה, מותר לזה. אם זה אסור, זה אסור לכל. אם זה מותר, זה מותר לכל. הלמדת שאין זה קריטות. כאן אני חושב שהפשט הוא, כמו שהסברתי את רבי טרפון, מה זה אין זו קריטות? הדין קריטות אומרת שצריכה להיות מותרת לחלוטין. אם זה אסור לזה, מותר לזה, זה המצב שסותר את הקריטות. עכשיו, הגמרא אומרת, רבי יוסי הגלילי לא אומר מה שאני אמרתי. הוא אמר, איפה מצאנו בכלל דבר שהוא גם אסור וגם מותר? אז הגמרא אומרת, מה פתאום? כל התורה כולה מלאה דברים כאלה. אומר הגמרא, שואל הגמרא, והרי תרומה וקודשים, שאסור לזה מותרת לזה, תרומה מותרת לכהן, ואסור לישראל. יש דברים שהם אסורים במקצת. עונה הגמרא, לא, הוא לא התכוון לזה. אומר הגמרא, באיסור אישה כאמרינה. אישה שמותרת לזה ואסורה לזה, זה לא מצאנו, אומר רבי יוסי. שואל הגמרא, והעריות, יש נשים שאסורות לזה ומותר לזה. אחותי, אסורה לי ומותרת לך. אז הנה, יש שם איסור אישה שהוא לבן אדם אחד. אומר רבי יוסי, אתה לא הבנת אותי. אני התכוונתי באישות כאמרינה. איסור אשת איש לא ניתן לחלוקה. שואל הגמרא, והרי אשת איש. רש"י מסביר מה הכוונה. כל אשת איש היא אסורה להרבה אנשים ומותרת לאדם אחד. מי? הבעל. אז אתה לא צודק. היינו פרחה. נכון? אז הלך לו הפרחה. טוב, מה רבי יוסי חשב? זה ברור, רבי יוסי רוצה לטעון, אין זו קריטות. הגירושין, ברור שהיא מותרת לבעל, אבל הגירושין צריך להתיר אותה לכל אנשים שהיו אסורים לפני כן. אז לא מצאנו, הוא לא מאמין שיכול להיות שאיסור אשת איש תתחלק בין בעולם, באנשים הזרים. למה הבעל לא מעניין את רבי יוסי הגלילי? טוב, אז האמת שאני רוצה להסביר את המסקנה, אבל לא רבי יוסי הגלילי. נסביר את רבי יוסי הגלילי ונסביר שכנראה שהוא לא צדק. יש תיאוריה מפורסמת אצל האחרונים, שאם היא נכונה, אז רבי יוסי הגלילי צדק. כיוון שהגמרא אומרת שזה פרחה, כנראה שהיא לא נכונה. למה אדם מותר באשתו? אתם הייתם אומרים, כי זאת אשתו. יש תיאוריה כזאת באחרונים שאומרת אם אדם מקדש אישה, היא אסורה גם לו. היא אשת איש. לשון הגמרא בקידוש של דף ב' עמוד ב', הרי את אסורה כהקדש. אם אדם מקדיש, אדם מקדיש פרה, אז היא אסורה גם לו. למרות שהוא זה שהקדיש אותו. אלא שמה? הקידושין, אולי הנישואין, מתירים. כלומר, שמש את איש, זה כולל גם אותו. אבל יש לו מתיר מיוחד בגלל שהוא נשא אותה. רוצים להגיד את זה על נישואין, כדי להסביר למה ארוסה אסורה גם לבעלה. אבל זה לא כל כך טוב, כי ארוסה אסורה לבעלה רק מדרבנן. אבל ברמת הרבנן אפשר גם להגיד אותו. ארוסה אסורה לבעלה, והקידושין מתירים. רוצים להגיד את זה לומדש על קידושין עצמם. השמש את איש אוסר אותה גם הבעלה. אבל הקידושין שהוא עשה, זה המטר. הוא קונה אותה להתה. אם זה נכון, אז הוא עושה גלי צדק. הבעל הוא סיפור אחר. שמש את איש אוסר על כולם. הבעל יש לו מטר מיוחד, אבל מה מתיר לגבי אנשים אחרים? זה שהגמרא דוחה את זה, אז כנראה בגלל שזה לא נכון. כולנו מבינים שלמה אשת איש מותר לבעלה? כי האיסור מלכתחילה, הוא לא שהיא חפצה של איסור, כמו קודש, כמו חזיר, כן? היא לא חפצה של איסור, היא אסורה לאנשים זרים, והיא מותרת לבעלה. אז לפי זה, רבי אלעזר טוען, אז אני יכול ליצור גם אישה שהיא מותרת לאלף בית בגימו, והיא אסורה לדלת ה' ודלת ה' בבד. כאן זה מקום להזכיר, עוד פעם, אני חושב שהזכרתי את זה לפני שבועיים, את המחלוקת האחרונים, למה אשת איש אסורה? אם זה בגלל שיש לה שם אשת איש, או בגלל שזה מין גניבה כזאת. ועל אשת עמיתך לא תיתן שכפתך לזרה. אם אני בא על אשת איש, אני גונב את הקניין שלך. לפי התיאוריה האחרונה הזאת, היא התיאוריה של בני יהושע, אז ברור שהבעל לא אסור. כלומר, האיסור הוא איסור גניבה. לא היינו אומרים שיש חפצים שהם אסורים ללקיחה על ידך ומותרים על ידי. חפצים שלי אסורים לכל אדם אחר. אז אשתי אסורה לעולם. אבל יוסי אומר, בסדר, אבל אסורית אסורה על כל העולם. לכן הגמרא כאן איננו בנויה על ספרת הפני יהושע, על ספרת עם המילואים, ששם אשת איש אוסר. ואז רבי יוסי טוען, אז אם שם אשת אוסר, זה צריך לאסור על כולם. והגמרא מוכיח, לא נכון. יש בן אדם אחד, שהשם לא אוסר עליו, סימן שהתיאוריה שלך לא נכונה. זה רבי יוסי הגלילי. יוסי הגלילי הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני חושב שהוא בסופו של דבר צודק. זה באמת ספרת רבנן. שם אשת איש לא ניתן לחלוקה. זה שונה משם תרומה. זה שונה מהעריות. העריות זה אסור לאחד. אחותי ולא אחותך. אבל אשת איש היא באמת אסורה לעולם, לא לבעל בגלל דין מיוחד, אבל רבי יוסי טוען, גם אחרי שאמרנו שאין לו ראיה נגד רבי טרפון, אז אין לו ראיה, אבל לשיטתו הוא צודק. שם אשת איש לא ניתן לחלוקה, וזאת הסיבה שאין זו קריטות. לנסות ליצור אישה שהיא גם מגורשת וגם לא מגורשת, כלומר גם אשת איש וגם לא אשת איש, זה פשוט מתנגש עם המושג של אשת איש. יאיר, אתה שואל שאלה? שאני לא רואה? כן, ראיתי. יאיר שואל, לפי מה שכנראה אני, זה אני, אמר קודם, יש הבדל גדול בין אשת איש לבין גירושי חוץ. אשת איש נוצר מקידושין, שם מספיק שיש קניין כדי לעשות, ולו גירושי חוץ, הבעיה היא קריטות. לא הבנתי את השאלה, אבל אני אענה עליו. כנראה שאתה צודק, זה בדיוק מה שהגמרא אמרה בפי בית עמוד בית. כשרב עמי שאל שיכול להיות, בסוף הגמרא תתחץ, אבל הגמרא שאלה, בגירושין לא יהיה אפשרות של גירושי חוץ, אבל בקידושין אין אפשרות, כי בגירושין כתוב קריטות, ובקידושין לא כתוב, לא קריטות ולא משהו דומה. זו בדיוק הייתה שאלת רבי עמי, והתשובה למסקנה היא רק שאיתקש הווי על היציא, ויצא והייתה, עת כשווה אל יציא, אז בגזירת הכתוב אני לומד, שכמו שאי אפשר לגרש, בלי לעשות קריטות טוטלית, אז גם כשמקדשים צריכים לעשות, מה מילת ההפך מקריטות? חיבור, צריכים להתחבר, לא כתוב בתורה, אבל זה כתוב. אית כשבא היא לציעה. כי היא כך, איש אישה, צריכים ככה של חיבור טוטלי. ולכן, למסקנת הגמרא, אז אי אפשר. אבל מסברה, הגמרא אמרה שזה כן אפשרי. ממש 100%. אני מזכיר, ירושלמי, שלמדנו לפני שבועיים, ירושלמי הוא הפוך, כן? ירושלמי אמר, מה פתאום, איך אדם יכול לקדש אישה בלי להיחד אותה לעצמה? אולי יתקש גירושין לקידושין, אבל בסדר, זו סברה הפוכה. הגמרא שלנו אמרה, בדיוק מה שאתה שאלת. כריתות, לגרש אישה צריכים לקחת סכין ולכרות את החבל, ורבי יוסי מסביר, איפה אני רואה כאן חוסר כריתות. צריכים, מה זה כריתות? צריכים להפוך אותה לחפצה של היתר, לא לחפצה של איסור והיתר. ובקידושין, לעשות אישה שהיא תהיה חצי אסורה וחצי מותרת, יכול להיות שזה אפשרי. הגמרא אמרה שזה בלתי אפשרי, כי יש פסוק שאומר, ויצא והייתה, כמו שהיא יוצאת, כך היא נכנסת, כמובן מקביל בניגוד, מקביל בהיפוך, ולכן למסקה זה לא, זה, זה לא, זה לא הועיל. יאיר שואל, אם כן, מה הפרחה? אוקיי, אז אתה הבנת מה הפרחה, עוד פעם, כדי לעשות פרחה, אני לא צריך להגיד שרבי יוסי לא צודק. אנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, פוסקים כמו רבנן. רק הוא לא הוכיח את נקודתו, אבל איזה לא צריך להתקפל. הפרחה הייתה שאני מצאתי שאשת איש מותרת לבעלה, אז אתה לא יכול לטעון שזה פנטסטי שאין, ששם אשת איש תתחלק. אני יודע שכתוב קריטות, אבל איזה לא מתרשם מהמילה הקריטות, הוא לא דרש אותה. אתה ניסית להראות לי שמה, נוצר כאן מצב אבסורד, של אישה שהיא חצי מותרת. אבל זה אומר לו, כל אישה היא חצי מותרת, היא מותרת לבעלה בשורה לחיים. לכן לא הוכחת את הנקודה שלך. רבי יוסי כמובן באמת סובר למסקנה, שהוא כן דורש כריתות וכן פוסק כמו רבנן, שזה שאישה מותרת לבעלה, זה לא חוסר קשר, ומילא הוא לא צריך, זה לא מראה שום דבר. אישה שבמצב כזה, היא במצב נורמלי, היא לגמרי מחוברת. וכשאתה קוראת אותה, היא צריכה להיות לגמרי מנותקת. וזה כבר, כן בעיה, זה שהיא תהיה אשתי לגבי אתה, ולא אשתי לגבי מישהו אחר, זו כבר מהווה לפי רבי יוסי, בעיה רצינית והקריטות. אבל הוא לא הוכיח את נקודתו, כי הנקודתו הייתה בזה ששם אשת איש לא מתחלקת. ועובדה, ששם אשת איש כן מתחלקת בכל אשת איש. כי היא מותרת לבעלה, אז היא לא אשת איש לגבי בעלה. היא אשתו, אבל היא לא אשת איש. יאיר ממשיך ולא מרפה, אם כן המילים הלמטה שאין זו קריטות ופחות את זה עושים, נותן לפירוש רשי בריטבה, רשי ברשפה תקוונת. למה? אני חושב שלא, אני לא מבין את הנקודה שלך, אני חושב שמה שהוא אומר, כיוון שלפי שיטתך האישה הזאת היא חצי מותרת חצי אסורה, אז מה הבעיה כאן? זאת לא קריטות, אתה לא מספיק ניתקת את הקשר ביני לבינה. זאת משהו טוען. אם לא היה כתוב קריטות, יכול להיות ש... איך היינו כך? סך הכל, תזכור. הגמרא מסבירה שרבי יוסי אומר, בתרומה, במאכלים, יש חצי אסור, חצי מותר. בעריות, יש חצי אסור מותר. אבל באישות אני לא מקבל את זה. למה הוא לא מקבל את זה? אני חושב, בגלל המילה קריטות. כיוון שהוא אומר, באישות אני לא מקבל אישה שהיא חצי, יש חצי לא. איפה, למה זה שונה מתרומה? דתי, כי כתוב, קריטות, זאת הסיבה שהוא לא עומד ככה. זה מה שאני הייתי מציע כדי להסביר את הביטוי הלמטה שאין זו קריטות. שיטה הבאה. רבי עקיבא. יש שני רבי עקיבא, יש שני גרסות ברבי עקיבא. גרסה ראשונה, לשון ראשון. נענה רבי עקיבא ויאמר. הרי שהלכה זו ונשאית לאחד מן השוק. והיו לה בנים ונתארמנה ונתגרשה. והיא עמדה ונשאית לזה שנעשר עליו, לא נמצא גד בטל ובניה ממזרים, הלמד לה שאין זה קריטות. ובכיר עושה את החשבון הפשוט. אישה הזאת מותרת לעולם אסורה לפלוני. אם היא תנסה לעולם, יפה, אין בעיה, יש לה ילדים. הוא מת, הבעל השני מת. אז היא הולכת ונישאת לשלישי. הגמרא מסבירה, באיזה מקרה מדובר? לא בחוץ, אלא באלמנת. כי בחוץ, מאוד הרבה זו שהיא יכולה לנישאת לשלישי. אז מדובר באלמנת. היא הלכה אחרי הרבה שנים ונישאה לפלוני. ברגע שנישאה לפלוני, הרי את מגורשת על מנת שלא תנסי לפלוני. היא נסעת לפלוני. נמצא הגט בטל למפריה. בבני הממזרים. אמת? אמת. זה נכון, בכל תנאי. אם אדם מגרש אישה על מנת שירדו גשמים ביוטט כסלב ועוד 10 שנים. והיא עכשיו הולכת ונסעת עם מישהו. יכול להיות שבסדר. אבל אם אחרי 10 שנים לא יורד גשם באותו יום, נמצא שגט בטל, בני הממזרים. אז כאן זה מה שיהיה. נו, אז מה? אמר רבי עקיבא, נמצא שאין זה כריתות. מה כאן הפשט? אז רש"י עקבי. רש"י כותב, נמצא שאין זו כריתות, לא אמרה תורה כריתות המביא את ישראל לידי פסול. מאין אותו סברה שלי לפני כן. זה לא סביר. שהתורה תאפשר לבן אדם לגרש אישה בצורה כזאת שהיא חושבת שהיא מותרת, אבל בסופו של דבר יהיה כאן אסון. יהיו כאן בני הממזרים. הגמרא שואלת, מה הפרחה? הגמרא אומרת, זה לא רק התנאי הזה, זה כל תנאי. הרי את מגורשת על מנת ש... אל תעשי כך וכך. שלא תלכי לקולנוע. שלא תכתבי לי מכתבים. שאני... שלא תשלחי לי כרטיסי יום הולדת ויום הולדת שלי. אם אחרי 20 שנה היא עושה את זה, אז נמצא שבני הממזרים מגד בטל. התורה לא אומרת דברים שבני מפסול. זאת שאלת הגמרא. אז כל תנאי ביאלמה, שאלת הגמרא, איחי בכול התנאי דיאלמה נמי לא תנציב. דילמה לא מקיים אליי לתנאי, ונמצא גד בת ובני הממזרים. היינו פרחה. אוקיי, הפרחה היא מצוינת, אבל מה רבי עקיבא בכלל רצה? אז רש"י אומר, כמו שאמרתי, זה לא סביר שהתורה תאפשר דבר כזה. הגמרא מוכיחה שזה כן סביר, כי יש תנאים. כאן הרשב"א שינה. למרות שהרשב"א השתמש בפטנט של רש"י בהתחלה, אין זו כריתות, זה שם נודף לאין זו גט, כאן הרשב"א מסביר שהטענה היא אמיתית. אני רק נמצא את הרשב"א. רשב"א כאן העריך מאוד. הרשב"א אומר, והאמת שזו שורה הבאה ברשב"א אחרי הרשב"א הקודם. ממש השורה הבאה זה צמוד, רואים את הניגוד בצורה כל כך בולטת. והיא עברה ונשאת לזה שנשרה עליו, לא נמצא גט בטל מלא ממזרים, הלמטה שאין זו כריתות, כלומר... אפילו לאלמה אין לו קורת, דעקתי אגידה בי, דעבר על צנאו, גד בטל בנה מאותו, שהותרו לו ממזרים. אלמה אין זו כריתות לשום אדם. זה שני דברים ברשב"א שהם מנוגדים בפשט המילים אין זו כריתות. לפני כן אומר, מה זה אין זו כריתות? פירוש אין לו גט. ולישן דקרן נקת, דכתב ספר כריתות. ועכשיו כתוב אין זו כריתות? כלומר, אפילו לאלמה אין לו קורת. כן, כאן זה באמת מתבקש להגיד את הפשט הזה. רש"י כנראה רצה להיות עקבי, ופירוש הראשון, ורבי טרפון לא הייתה לו ברירה, כי הפירוש שלי נראה לו פנטסטי. אז לכן הוא רוצה לפרש את זה גם כאן. אבל הרשב"א אין לו בעיה, הוא שינה את הפשט. רבי עקיבא אומר, האישה הזאת מותרת לעולם, אבל ייתכן שיגלה עם את המפרש שהיא לא מותרת לעולם. זאת האין כאן קריטות. אני מבין את המושג. אני מגרש אישה, אני אומר לה שהיא מותרת למישהו, והיא באמת מותרת למישהו, אבל לא בטוח שהיא מותרת למישהו. כריתות זה, תלכי ותעשי, וכאן היא צריכה להיזהר, כל הזמן היא צריכה לשמור על היתר שלה. כי אם היא יום אחד תעבור על התנאי, כפי שהגמרא אומרת, זה יכול להיות כל תנאי, אבל רבי עקיבא דיבר על התנאי הזה, אם היא יום אחד תנסה לפלוני, אז היא לא הייתה מותרת לכל העולם. אז זה לא חופ, היא לא חופשייה, היא לא קירותה, היא לא משולחת לחלוטין. הפשט הזה ממש מתבקש, לכן הרשב"א פרש אותו, אבל שימו לב שרש"י לא למד ככה. רש"י אמר, לא אמרה תורה כריתות המביא לידי פסול. כן? כנראה שרש"י רצה להיות עקבי עם רבי טרפון, אבל הרשב"א כאן נכנע ליצהרה שתיארתי. רבי עקיבא אומר, אפשרות שהאישה הזאת תהיה אסורה, לבעלה המותרת לה, לאנשים שהיא מותרת לה, אפשרות שהיא תהיה אסורה לה, זה לא קריטות. הספק הוא חוסר הקריטות. רבי אלעזר אכן סובר לחזור לשאלה שנשאלה לפני כן. רבי אלעזר סובר, זה שהיא לא יכולה לנשא לפלוני, זה לא חוסר כיפות. כי היא יכולה לנשא לאלמוני. רבי עקיבא מראה, גם לאלמוני היא לא יכולה לנשא בלב שלם, בחופשיות, בלי בעיות. אז עכשיו אתה צריך להודות שאין כאן כיפות. כפי שהגמרא מראה, השאלה היא לא נכונה, כי זו עובדה. אנחנו מסכימים שאפשר להתגרש על תנאי, וזה אומר ש... אם מתקיים התנאי, היא מותרת, לא מתקיים התנאי, היא אסורה. אז לפי הצד שהיא מתקיימת, זה כן קריטות. אבל השאלה היא מובנת, שאלת רבי עקיבא היא באמת מובנת. יש רק שאלה אחת קטנה שצריכים לשאול, למה כתוב בלשון של רבי עקיבא, נמצא גד בטל ובני הממזרים? לפי הפירוש של הרשב"א, פירוש שאני באמת סומך עליו, שתי ידיים, למה כתוב בני הממזרים? הנקודה העיקרית היא שנמצא גד בטל. הוא התיר אותה להינשא לפלוני, ונמצא שהיא לא מותרת לפלוני. אז ההתר שלה להינשא לפלוני, לא לפלוני, הוא התיר אותה להינשא לעולם, והיא לא לגמרי מותרת לעולם. מה זה אכפת לי כל כך מבני הממזרים? התשובה היא, תשובה פשוטה, אשכדה לישנה. זה הגמרא כתבה את כל התוצאות הנוראיות. לפי רש"י זה מובן. הבעיה לא אמרה תורה, קריטות שמביאה לידי דבר נורא, ממזרות זה דבר נורא, זה לא יכול להיות. אבל לפי הרשב"א, למה כתוב בני ממזרים? העיקר איש הגט בטל. תשובה היא באמת אין החינם. רק לציין את העובדה, אולי זאת עוד סיבה למה רש"י לא פירש, כמו הרשב"א. כי הוא ראה שכתוב בגמרא בני ממזרים, וזה לא רלוונטי לקריטות. זה שבני ממזרים זה לא רלוונטי לקריטות, זה רלוונטי ל... התורה בטח לא מעוניינת בזה. לפי הרשב"א, יש להגיד ש... זה סתם תוספת, הגט בטל, ו... אוטומטית כותבים את כל ההשלכות. גמרות ביבמות, בעלה נעלם, כן? שאלות של אגונה, אז תמיד כתוב, גט בטל בני הממזרים. זה מין ביטוי שמופיע הגמרא, החשוב כאן הוא גט בטל. פשוט נוספת זה להגיד משהו בין מה שמעתי לפני כן. כלומר, א', היא באמת לא נשואה בכלל לאלמוני. ב', הנישואים של האלמוני הם נישואים עם פגם רציני ביותר. בני הממזרים זה לא רק תוצאה. לא רצויה. סביר, אני חושב סביר ברמה הגבוהה כאן, שנישואין שהבניה, הבנים הם ממזרים, זה מראה שהקשר הוא לא מה שהתורה רוצה, זה לא נישואין כמו שצריך. הילדים הם ביטוי לעובדה שהייתה סתירה בין ההורים, עובדה שקדושין לא תופסים בעריות ובאשת איש. אז אולי זה לכן הוא הוסיף גם את זה. היא לא יכולה להינשא. הניסוי שיכולה לעשות יהיה בממזרות, והאמת שגם זה לא יהיה ניסויים, אז רק מראה שהיא לא קרותה. זה הפשט הפשוט ברבי עקיבא, וככה הרשב"א מסביר הפעם. אני חוזר מציין, זה שני דיבורים ברשב"א, אחד צמוד השני, שבו הוא אומר פירוש וכלומר, כלומר פירוש המילים אין זו קריטות משתנה. פעם אין זו קריטות זה שם נודף לאין זה גט, בפעם השנייה, ברבי עקיבא, אין זו קריטות זה, אין זה איכות של קריטות המאפשרת חלות הגט. רשב"א זה לא יפריע. לרש"י זה מפריע, ולי זה מפריע. אני רוצה ללכת לכיוון הקיצוני, שכל הפירושים יהיו אין זו איכות קריטות, ורש"י אמר שכל הפירושים יהיה אין זה גט, כי התורה לא מאשרת את הדבר הזה. אוקיי, זה רבי עקיבא, כמה הייתה? לשון אחר ברבי עקיבא, דבר אחר, הרי שהיה זה שנסרה עליו כהן, ומת המגרש, פלוני הוא כהן. מת המגרש, נקרא להם רובן שמעון ולוי, זה מתחיל להיות מסובך. רובן גירש את אשתו, על מנת שהיא לא תנסה ללוי. לוי הוא כהן. ואחרי שרובן גרש אותה, רובן מת. לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם. אז לגבי שמעון ונפתלי ואשר ויוסף ומנשה ואפרים וכולם, היא גרושה. כי היא התגרשה א'. לגבי הכהן הזה לוי, היא אף פעם לא התגרשה כלפיו, היא הייתה אשת איש ביום ראשון. ביום שני, הבעל מת, אז היא אלמנה. כלומר, לפני שהוא מת, היא הייתה אשת איש לגבי לוי, ופנויה, גרושה, לגבי כל העולם. אז עכשיו היא גרושה ופנויה לגבי כל העולם, והיא אלמנה ופנויה לגבי לוי. נו, אז מה? סביר, זה בסדר, מה הבעיה? לא נמצאת עצמנה אצלו, וגרושה אצל כל אדם, וקל וחומר. ומה הגרושה שהיא קלה אסורה בשביל צד גרושין שבה? אשת איש שהיא חמורה, לא כל שכן. הלמדת שאין זה קריטות. מה רוצה רבי עקיבא כאן? רש"י מסביר, גרושה אצל כל אדם, וידי צד גרושין שבה אסרה כתוב עליו, כדי אמרן לאל גרושה מאישה לבדו, אסורה לקונה, הרמז הוא כאן לדין ריח הגט. אישה שהיא גרושה, בצורה קיצונית של הגמרא, היא גרושה ממני ואסורה לכולם. אדם אומר לאשתו, הרי את מגורשת ממני ואסורה לכל אדם. זה ריח הגט והיא אסורה לכהן. אחר כך הוא מת, אז היא אסורה לכהן. כי היה כאן מייס הגרושה. אז אם כהן עשו באישה שהתגרשה רק קצת, אז במקרה שלנו, אשת איש, זה איסור יותר חמור מגרושה לכהן, אז גישה שהיא קצת אשת איש, צריכה להיות אסורה לכולן. זו טענת רבי עקיבא. מה כהונה, מה גרושה שהיא קלה איסורה, כלומר גרושה לכהן, איסור קל, רק איסור לאו, אסורה בשביל צד גירושין שבה, מספיק שהיא רק קצת גרושה, והיא לא גרושה לכהן, היא גרושה רק מבעלה. היא אסורה לכל אדם כולל הכהנים. מספיק שהיא גרושה מבעלה להיות אסורה לכהנים. אז אשת איש, שהיא חמורה, איסור כרת, לא כל שכן. מה רבי עקיבא רוצה? נמצא שאין זו קרידות. לפי מה שאנחנו למדנו, מנסה את הניתוח שלנו, אז זה מאוד, מאוד ברור. הרבי עקיבא עושה את החשבון הבא. אישה שהיא כלפ... מה היסוד של רבי אלעזר? אפשר להיות גרושה כלפי בן אדם הזה, ואשת איש כלפי בן אדם הזה. אוקיי? לגבי איסור כהונה, אם אישה גרושה לאדם אחד, או גרושה לאפס אנשים, היא אסורה לכהן. לגבי הכהן היא לא הייתה גרושה. היא הייתה אשת איש עדיין לכהן, ואז הבן אדם מת, וזה עכשיו אלמנה לכהן. כיוון שהיא הייתה גרושה אפילו לאדם אחד, או אפילו לאפס אנשים, היא אסורה לכהן. סיכום, מה זה אומר? שם גרושה לא ניתן לחלוקה. כיוון שהיא התגרשה בשום צורה, אז יש לה שם גרושה, ושם גרושה אוסרת לכהן. זה הדין של ריח הגט. כיוון שאישה הזאת עברה טקס גירושין, אז היא נקראת גרושה, ואני לא שואל גרושה לאלף, גרושה לבית, גרושה לגימו, שם גרושה אסורה לכהן. מה רבי עקיבא? אז אם אישה היא אשת איש, ואשת איש זה איסור יותר חמור, כמו ששם גרושה לא ניתן לחלוקה, ככה גם שם אשת איש לא ניתן לחלוקה. שזה בעצם מה רבי עקיבא עשה כאן, זה שיטת, זה הוכחה לשיטת רבי יוסי הגלילי. זה מה שרבי יוסי הגלילי אמר, אישה לא יכולה להיות גם אסורה וגם מותרת. שם אשת איש לא ניתן לחלוקה. רבי עקיבא מוכיח את זה. איך הוא מוכיח את זה? רבי יוסי הגלילי סתם טען את זה. והראינו לו שזה לא כל כך סביר. רבי עקיבא אומר, תראה, אני מצאתי ואתה מסכים איתי ששם גרושה לא ניתן לחלוקה. לגבי מה? לגבי איסור גרושה לכהן. אז אם איסור גרושה לכהן, השם לא ניתן לחלוקה, איסור אשת איש לישראל, איסור יותר חמור, בטח לא ניתן לחלוקה. מה תשובת הגמרא? הגמרא אומרת, עמוד ב', ומה היא פרחה? הנה מה איסור כהונה שייני. קודם כל אומרת, נכון שכהונה זה איסור קל, ויש לי שזה איסור חמור, אבל איסור כהונה שייני. זה דין מיוחד בכהן. התורה, יש פסוק, אישה גרושה מאישה. לא ייקחו אף אופי שיגרה גרושה מאישה. כלומר, בפיבט מבט למענו את זה. אז זה גזירת הכתוב מיוחדת, שכהן אסור אפילו באישה שהיא קצת גרושה. אבל אשת איש זה רק אם היא אשת איש כלפיך. שואל הגמרא שאלה, אתה לא יכול להגיד את זה, רבי אלעזר נמי מאיסו כונה קמייטי. אם זוכרים, בפי בית עמוד בית, אז בלימוד השני של הגמרא של רבי יוחנן, רבי יוחנן, רבי אלעזר למד מזה, שיש ריח הגט שאפשר לגרש אישה למחצה, שאפשר גם לעשור, לגרש, להתר לעולם למחצה. זאת אומרת, אין הכי נמי. אז השאלה, הפרחה, של רבי עקיבא הוא רק לפי רבי ינאי שלמצא במקום אחר. טוב, אז זה הפרחה. איסו כהונה שייני. מה זה אומר? הדין של רבי עקיבא מבוסס על קל וחומר. קל וחומר הוא חלש. בגלל שאיסור חמור, יש דין מיוחד שתורה אמרה שכהנים אסורים באישה שהיא טיפה גרושה. יש להוסיף מה שאמרנו בזמנו, לפני שלושה שבועות, איסור ריח הגט היא לא גרושה קצת. אישה שגרושה ממני ואסורה לכל העולם היא לא גרושה בכלל. תוספות אמר שאין בכלל חלות גרושים. אלא מה? ריח הגט זה מייס הגרושים. אז זה בטח דין מיוחד. אישה שעברה טקס גרושים אסורה לכהן. היא לא גרושה. שום חלות. זה רק מייס הגרושים עושה. זה בטח דין מיוחד. אבל אישה שעברה נגיד טקס קידושים שלא חל, אז מישהו חושב שהיא אסורה? צריכים חלות. אז כן, זה מה שזה אומר. איסו כהונה, כהונה שייני. המסקנה היא ברורה. רבי עקיבא לא הצליח לשכנע אותנו, אבל העיקר שהבנו את הרעיון של רבי עקיבא. רבי עקיבא ניסה להוכיח בצורה זאת או אחרת, בצורה שאנשים מתקושדת, ששם אשת איש לא ניתן לחלוקה, הרעיה שלו משנה ששם גרושה וכהן לא ניתן לחלוקה. אוקיי, אז למדנו את כולם, חוץ מרבי אלעזר בן עזריה, טוב, רבי אלעזר בן עזריה לא צריכים לחשוב יותר מדי, הוא באמת ברור. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קריטות, דבר כותב בינו לבינה, אני אמרת שאיזו קריטות. רבי אלעזר בן עזריה הוא בטח דורש את המילה קריטות, אצלו אין זו קריטות, זה לא אין זו גט, אלא אין זו קריטות. כתוב בתורה שצריכים קריטות, והוא דורש, דבר הקורט בינו לבינה, ברור שהכוונה היא, דבר הקורט, דבר המנתק לחלוטין. כל אישה שהיא עדיין אסורה לפלוני, אז משהו נשאר לבעל. למה היא אסורה לפלוני? כי היא עדיין מקודשת לבעל בעניין אותו פלוני. זה סותר את מושג הקריטות. כן? אבל זה מזהי הוא ישיר. הלימוד שלו וההסבר שלו זה אותו דבר, ואין שום ספק שהוא מדבר עקרונית ולמדנית, ולא מן הצד, כפי שאולי רבי טרפון ואולי רבי עקיבא דיברו. יש עוד לימוד אחד בגמרא שלא הופיע בברייתא המקורית, כלומר, הוא לא היה בין התנאים שביקרו, בין ארבעת התנאים, זה תנא חמישי. אמר להן רבי יהושע, לא יהיה לנו זמן ללמוד רבי יהושע, אני רק קורא את המשפט הראשון שלהם. רבי יהושע אמר לארבעת הזקנים, אין משיבין את הארי לאחר מיתה. האחרונים מאוד התקשו במה שהוא רצה להגיד. הלא, רבי יהושע לא פוסק כמו רב אלעזר, פוסק כמו רבנן. אז מה הוא רוצה להגיד? אי אפשר להתפקח? אנחנו כן מתפקחים. אז יש כל מיני דברים, הוא גמר גם גורלת, אז במה רבי יהושע סובב, אז מביא את הפרחה שלו. יש לו גם כן קושה רבי אלעזר, שלא יהיה לנו זמן. אני חושב, יש אחרונים שכותבים דברים שונים, נדמה לי שהביטוי הזה, אם יש את הרי לאחר מיטה, זה לא כלל הלכתי. מותר להתפקח עם המתים. זה ברור. מה, אם אני שומע מישהו יגיד לי שיטה, והבן אדם מת, אז אני לא יכול לחלוק עליו? מתי שמענו דבר כזה? זה מוסר, זה לא הלכה. אני חוזר ואומר, רבי אלעזר מת רק 30 יום, 60 יום, לא מדי בדיוק, אבל הוא מת. זה לחם אותו התכנסו, עושים כאן אספת זיכרון. כשהוא אמר להם, זה לא יפה. מתי שעושים אספייד, הם צריכים להגיד דברים חיוביים ולא דברים שליליים. אני חושב שחכמים חשבו שזה לא דבר שלילי, זה לא אלבון למישהו להגיד שאנחנו הולכים עליו הלכתי, נפל, זה כבוד, אנחנו מתפקחים איתו, אנחנו מתפקחים תורתו, זה לא כבוד להגיד מישהו שהוא צודק גם שהוא לא צודק, אז הם מתפקחים תורתו, ומישהו אמר, תחכו קצת, לא פה, אם זה בין החיים אותו, ותשאלו אותי אחר כך, אני אגיד לך למה אני חולק עליו, ויש לו לימוד אחר, מקיש קוד מהווי השני לקוד מהווי הראשונה, זה מושג מעניין, שהגמרה בודקת אם זה נכון או לא נכון, אבל אנחנו כן, אנחנו הגענו לסוף זמננו. לסכם, הברייתא של ארבעת התנאים היא מאוד חשובה. היא חשובה לרשב"א מסיבה סיבה אחרת, מה שכמעט פחות או יותר דילגתי על השעות בגמרא. ניתן לדייק מהם, היו מחלוקת של בלזה ורבנן, זה באלמנת או בחוץ. וזה היה מאוד חשוב לראשונים, כי הם רוצים לפסוק הלכה. הזכרתי לפני שלושה שבועות, שרוב הראשונים פוסקים שמחלוקת היא רק בחוץ, ובאלמנת רבנן מודים. והרמב"ן דווקא הביא ראיה לא ככה, כי אתה רואה שיש תנאים כאן, שאי אפשר להבין את דבריהם, אלא אם כן, רבן עזר הוא באלמנת. וחכמים הם גם באלמנת. וזאת הסיבה שהרמב"ן פסק, כמו רבנן, גם באלמנת. אז זה נושא אחד חשוב. מה שחשוב לנו היום זה שדרך קושיות הראשונים, אז אני חושב שכאן הגענו, וזה מאוד נדיר בספרות תנאית, הגענו לנקודה למדנית. התנאים נגעו, פחות לפי, בטח לזה בן עזריה, ולפי טענתי כולם, ולפי הרשב"א גם רבי עקיבא. מתמודדים עם רבי עזר בנקודה העקרונית, מה הפירוש של המילה כריתות. וכאן אני מציין את ההבדל בין התנאים. רבי יהושע, רבי יוסי הגלילי אמר, הבעיה היא בשם היתר ואיסור. לא יכול להיות איסור עם שיעור. איסור אישה שהשם אשת איש שלה לא טוטלית, זה נראה לו בלתי אפשרי. בניגוד לכך רבי עקיבא, מדבר על כך שהיא יכולה להינשא. הוא אומר, איך היא נשאית? היא לא נשאית בחופשיות. זה שיש ענן של אי קיום התנאי עתידי, זה אומר שהיא לא יכולה להינשא. אז זה לא שבעיה בשם אשת איש, בשם פנויה שלה, בשם חוסר אשת איש שלה, אלא ביצב ההייתה שלה. היא לא משולחת, היא עדיין אגידה, היא עדיין קשורה לך, כי היא לא יכולה לבחור בעל חדש. אז אני חושב שרבי עקיבא יותר קרוב שהוא תוקף את עניין הקניין. היא צריכה להיות משולחת ממך, חופשייה, ולא מוגבלת. אז רבי יוסי הגלילי דיבר על השם אישה, איך האישה הזאת היא קצת זה וקצת זה. ורבי עקיבא דיבר על הבפור שלה, שהיא מוגבלת במה שהיא יכולה לעשות. זה יותר קרוב, לא בדיוק אותו דבר, יותר קרוב למושג שכאן הוא לא קניין. האישה הזאת היא קנויה לך, אתה מגביל אותה, היא לא יכולה להינשא. במקרה זה בחופשיות, כן? ורבי יוסי הגלילי לא דיבר שהוא לא יכול להינשא, אלא השם שלה, איך יכול להיות שזה גם מותר וגם אסור. כמובן, רבי אלעזר בן עזריה גם דיבר על דבר הקורה בינו לבינה, וכאן זה לא, היא עדיין מחוברת בינו לבינה, היא עדיין מחוברת. אז מתוך הלשונות שלהם אנחנו מגיעים לנימות שונות של מה הבעיה ברבי אלעזר. זה שכולם נכשלו ולא שכנעו את רבי אלעזר, זה הבעיה אחרת. אבל הם מאמינים במה שהם אומרים. אז אנחנו רואים מה באמת הבעיה, והבעיה היא קצת שונה מתנה לתנה. יהיה לזה חשיבות להבנת הסוגיה הבאה, שנלמד אותה אחרי סוכות בעזרת השם, וזה דין אחר של אין קריתות, אמנת שלא תשתי יין לעולם. והשאלה היא מה הקשר בין זה לבין אמנת או חוץ מפלוני. ובזה סיימנו, יש שאלות? אז אנחנו סיימנו. השיעור הבא יהיה לא ביום הרביעי מיד אחרי סוכות. חופש שבין הזמן למשל הישיבה מחייבת גם את המסגרת הזאת, אז זה יהיה ביום הרביעי שאחריו. ועד אז נשלח כבר מקומות והגדרת הנושא. מאחל לכל אחד גמר חתימה טובה, לכולם ולכל עם ישראל, שיהיה לנו שנה טובה, מבורכת, וחתימה טובה לחיים טובים, ארוכים בשלום, ונתראה אחרי סוכות. לילה טוב.